הרב בני לאו.
בפרק הקודם, פרק ממדלד, עמדנו בעיקר על מעמדם המיוחד של בני צדוק, משפחת הכהנים, שיוחדו על ידי חזקל להיות המשפחה הנבחרת והנבדלת. תיארנו קצת מה התגלגל איתם עם בני צדוק אחר כך בתקופה של בית שני, עד שהפכו להיות גם הצדוקים, ואולי מתוכם יצאו גם אנשי קט מדבר יהודה על פי כתבי קומרן. עכשיו אני חוזר, אולי נמלא עוד איזה הערה, שכשיחזקאל מדייק את מקומם של הצדוקים, של בני צדוק הכהנים, הוא נותן להם סטטוס נורא נורא מיוחד. למשל, הוא אומר להם, אלמנה וגרושה לא ייקחו להם לנשים, כי הם בתולות מזרע בית ישראל, ואלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן, הם ייקחו. הדין הזה הוא שונה בכלל ממה שכתוב בתורה, לעניין כהן רגיל, לא כהן גדול, נאמר, אישה זונה וחללה לא ייקחו, אישה גרושה מאישה לא ייקחו, אבל אלמנה לא נאסרה להם. ובאופן ממש שונה, אומר יחזקאל הנביא, אני אוסר להם גם את זו. והתלמוד ממש מדבר על כך, על השינויים הגדולים שעשה יחזקאל, שינויים שהם שינויים להלכה. איך הוא נותן לנו סרטוט שלא תואם את תורת משה? יש על זה המון המון דיונים בתוך התלמודים, על ההבדלים בהלכה בין נבואות יחזקאל לבין תורת משה. לא נעמוד על זה יותר כאן, אבל הפרק שלנו, פרק ממהי, ממשיך הלאה. אחרי שתיארנו בפרק מדלד את מעמדם המאוד מיוחד והנבדל של הכהנים מבני צדוק, עכשיו אנחנו מדברים על מעמד חדש, מעמד ייחודי, רם וניסה, שונה לגמרי ממה שיש לנו בתורה, מעמדם של הנשיאים, הנשיא. הנשיא שמתואר כאן, מתואר כאן לאורך הפרק מפסוק זין ואילך לנשיא. יש לו נחלה מיוחדת, יש לו אדמה משלו, ויש לו חובות משלו. הדמות הזאת של הנשיא אצלנו בפרק ממהי, עורר שאלות גדולות. רשי למשל, בפסוק יוזין אצלנו בפרק אומר אני שהנשיא בכהן גדול מדבר, וכן כל הנשיא שבעניין. ושמעתי, אומר רשי, משמו של רבי מנחם, שבמלך מדבר. נורא נורא מעניין, רשי עצמו סבור שזה המשך לפרק ממדלת, ואם פרק ממדלת דיבר על בני צדוק, אז עכשיו הנשיא זה הנשיא של הכהנים. זאת אומרת, הכהן הגדול, ועל פי זה רשי רוצה גם להסביר את הסיבה שפותחים לו את השער הסגור. אתם זוכרים את השער הקדים שנמצא סגור כל השנה? עוד מעט נראה שלנשיא המיוחד הזה פותחים את השער בשבתות ובחגים. ולכן רשי אומר, מדובר פה על הכהן הגדול, אבל הוא שמע מפי מנחם, כנראה מנחם בן סרוק, שלא מדובר פה אל הכהן, אל המלך, ונדמה לי שאפשר להוכיח שבשפה של יחזקאל הנביא, אכן כך מדובר, שכשהוא רוצה לדבר על מלך, הוא קורא לו נשיא. אני אזכיר לכם באופן פשוט את הנבואה שאנחנו דיברנו עליה, נבואת הרכבה של האילנות בפרק למד זין. אתם זוכרים, דיברנו על לוקחים את עץ יוסף ואת עץ יהודה ומרכיבים אותם לעץ אחד. שם אומר יחזקאל בפסוקים כף דלת וכפי, עבדי דוד מלך עליהם, והוא מסיים ואומר, דוד עבדי נשיא להם לעולם. זאת אומרת, פותח במלך ומסיים בנשיא, לומר שנשיא הוא מלך. ונדמה לי שנכון לקרוא כך את השפה של יחזקאל, ועל פי זה אני הייתי רוצה בעצם לדבר על הנשיא כמלך ועל השלטון האזרחי לעומת השלטון הדתי. בעצם מה שהפרק שלנו בנבואה האוטופית, כמו שאני מנסה לומר, של יחזקאל, אחרי שהוא תיאר את הנבדלות של הכהנים, את הטריטוריה הנבדלת, את המעמד הנבדל, את השגב שלהם והטהרה שלהם, עכשיו הוא עובר אל הנשיא כאינסטנציה אזרחית, אבל גם אותו הוא מבדל מכל העם כולו. קודם כל הוא נותן לו נחלה, הוא נותן לו נחלה מה שלא הכרנו לפני כן. אם אתם זוכרים למשל בספר שמואל, נאמר, כשהוא אומר את משפט המלך, אז שמואל נותן לנו נאום מאוד חוצב להבות אש, מה זה משפט המלך? כתוב לו שהוא ייקח את בניכם ואת בנותיכם, את שדותיכם, את כרמיכם, את זיתיכם, ייקח ונתן לעבדיו. זאת אומרת, המלך בעצם יש לו מעמד ייחודי שהוא יכול להשתלט על רכוש. מלך פורץ לו גדר בלשונה של המשנה ואין מוכין בידו. יש לו רשות לצורך הממלכה לקחת קרקעות, לקחת כספים, לקחת אפילו בנים ובנות לעבדים. יש לו מעמד על. כאן יחזקאל מתאר משהו אחר. יחזקאל מתאר נשיא שהוא המלך, שהוא מאוד מאוד צמוד וקרוב לבית המקדש, אבל קודם כל הוא מקבל נחלה. הוא מקבל נחלה מה שלא שמענו אצל המלכים הקודמים. כאן אצלנו אומר לנו יחזקאל, אנחנו ניתן לו נחלה שהיא תהיה שלו, והיא עוברת ירושה לבניו, והנחלה הזאת היא נחלה מאוד מאוד גדולה. אם המלך ייתן למישהו מתנה חלק מנחלתו, אז החלק הזה יחזור לצאצאיו בשנת היובל. מה המשמעות? מה המשמעות של בידול מעמד המלך הנשיא משאר המדינה? כדי לעמוד על הדבר הזה, אולי כדאי לשים לב למה מבקש יחזקאל כאן בפרק לומר לנשיא. מה הוא בעצם מצפה מאותו נשיא של פרק ממהי? והוא אומר לו את זה בצורה נורא נורא פשוטה. הוא אומר לו, אני יודע את הכוח שלך, הכוח שלך המלך. בגלל הכוח שלך, יש לי ציפייה אחרת. הציפייה היא כזאת, אם אני מסתכל איתכם יחד אל הפרק שלנו, הוא אומר לו, חמס ושוד הסירו, ומשפט וצדקה עשו, הרימו גרושותיכם מעל עמי נאום אדוני אלוהים, מאוזני צדק ויפה צדק ובצדק יהי לכם. ההוראה הזאת שהוא אומר, אני מצפה מכם לנהג את העולם, את החברה, את העם שלי ביושר. כדי שאתם תעשו את זה, אני נותן לכם נחלה. זו הערה מאוד מעניינת. אנחנו הרי זוכרים את תולדות בית ראשון. אנחנו זוכרים שבתולדות בית ראשון חלק מהשחיתות הייתה אותה עמדה שהמלך מתאמר בעמו. המלך משתלט, המלך רומס. יש לנו תיאורים של הוי בונה ביתו בלא צדק ועליותיו בלא משפט. יש לנו את התיאורים הקשים גם בנבואת עמוס בישראל, גם בנבואות ירמיהו ביהודה. גם כך וגם כך אנחנו זוכרים איך שהאיום של שמואל הלך והתממש אל מול עינינו בספר מלכים. ראינו איך מלכים הופכים להיות עריצים. יחזקאל שכל עניינו זה לתקן את בית ראשון, לייצר איזה פרוגרמה אחרת, גם במקדש וגם במדינה, הוא מנסה לייצר תודעה. התודעה שלו היא קודם כל נבדלות. המקדש הוא מקדש אלוהים, הוא מקדש שמימי, והכהנים עובדים את השם, העם בחוץ והכהנים בפנים בני צדוק. עכשיו הוא מגיע לנשיא, הרי יש אינסטנציה אזרחית, אבל גם היא לא תהיה נתונה בידי גורם חיצוני. היא לא תהיה נתונה לאיזה שהם גחמות של כלכלה או של חברה. היא תקבל נחלה מאת השמיים. הנחלה הזאת תיתן למלך את היציבות שהוא לא יהיה זקוק לשום דבר אחר. כל מה שהוא יהיה זקוק זה רק להנהיג את העם. זאת אומרת, הדרך שלו להנהיג מאוזני צדק ואיפה צדק, בא על ידי זה שיש לו הגנה של תשתית כלכלית מכוח עצמו. הדבר הזה היה אמור להיות מספיק, אבל כמו שאנחנו יודעים, זה לא כל כך עובד, מכיוון שרודף כסף, לא יסבע כסף, ומי שיש לו מנה רוצה 200. בסופו של דבר, הפרוגרמה הזאת של יחזקאל את ביתו של הנשיא, או את מבנה השלטון של הנשיא, לא באמת עבד, לא בבית שני, ואנחנו לא יודעים לאיזה אוטופיה אנחנו חוגגים או שואפים מתוך נבואות יחזקאל. סופו של דבר, אנחנו רואים שיש בית, יש בית מקדש, שכינה שורה בתוכו, ויש מדינה, והמדינה הזאת היא מדינה שיש לה אזרחים, ובראשם עומד נשיא, והנשיא הזה צריך להיות כפוף לאותו מקדש, ולאותה שכינה ששורה בתוכו. כך נראה העולם, כך נראית החברה, כך נראה המדינה בחזונו של יחזקאל.